טוב, שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים כהרגלנו הקדוש בלימוד ספר דרך השם לרבנו הרמח"ל. ואנחנו בחלק רביעי של דרך השם בפרק הראשון, ואנחנו בעצם עצרנו באמצע א', אז כך שאנחנו צריכים לחזור מההתחלה, עניין שליטת כוחות הטומאה בלילה. כוחות הטומאה שולטים באדם בלילה. זה בחלק רביעי, פרק שישי. כן, חלק רביעי. מה אני אמרתי? לא. בתוך הפרק השישי יש עוד א', ב', ג', אנחנו באלף. בסדר? והמהדורה שאתה מחזיק בה זה בעמוד קוף כף בר. בסדר, אבל זה משתנה, יש פה מהדורות שונות. זה מה שאמרנו, אני לא מבין למה צריך לחזור על זה. טוב, עניין שליטת כוחות הטומאה בלילה, אז בלילה יש שליטה של כוחות הטומאה לאדם. למה? פשוט מאוד, האדם, כפי שפסק כבר אריסטו, הוא חיה חברתית. זה חלק מהגדרת האדם. הוא חיה חברתית. והוא לא יכול לחיות לבדו. הוא לא היחיד, יש גם בעלי חיים אחרים שחיים בחבורה, אבל אצל האדם זה משהו מהותי. ואז יוצא שחיי האדם מתחלקים לשני חלקים, החלק החברתי והחלק האישי. ביום האדם חי בחברה, בלילה הוא חי עם עצמו. זה הזמן של הפרט. וכאשר האדם חי רק עם עצמו, אז הוא נשלט על ידי כוחות שקשה לו להינצל מהם. כלומר, במהלך הלילה, במהלך היום, האדם מקבל הרבה טוב מחבריו. גם הרבה רע, אבל הרבה טוב. ואז יוצא שהחברתיות מרוממת את האדם. כאשר האדם נופל אל הפרטיות, אז הוא נבלע בטבע. הטבע הוא יותר חזק ממנו. כי הטבע הוא לא ישות מוסרית. הוא ישות א-מוסרית. כלומר, ששאלת הטוב והרע איננה נוגעת לו. וזה, ברגע שהטבע שולט באדם, האדם מאבד את צלמו המוסרי. זה המובן של כוחות הטומאה ששולטים בלילה. בסדר? ולכן יש פתרון גדול שמצאו חכמים, קריאת שמע על המיטה. קוראים את שמע, אז האדם ניצל משליטת הטומאה הזאת.
שאלה.
מה?
אנחנו יודעים שלא הרוד ממית, החטא ממית.
So what?
ככה, זה אומר שהטבע הוא מוסרי, הוא לא מוסרי. כי הרוד הוא חלק מהטבע.
הרוד הוא חלק מהעולם, והטבע חלק מן העולם. אבל העולם נשלט על ידי ריבונו של עולם. דבר נוסף, מה זה החטא ממית? זה לא העבירה ממיתה. זה החטא. חטא הכוונה, החיסרון המולד באדם. אני אדם, אתה אדם, יש לנו חסרונות. סדרה, אז... מה? לא, הוא אמר שלכאורה, אם כתוב לא הרוד ממית אלא החטא ממית, מזה הוא רצה להסיק שהטבע הוא מוסרי. הייתי אומר בדיוק הפוך. כן? לא הרוד ממית, אלא החטא ממית. ולכן האדם נמסר בידי הטבע. הרוד לא מתכוון להעניש אף אחד. טוב.
איך זה מסתדר עם העובדה שאדם?
שאדם מה?
אדם צדיק, שהטבע לא פוגע בו.
אז יש אדם מיוחד. יש אנשים שהם מושגחים. אז ברגע שהוא מושגח, אז הוא יכול להתהלך בארצות תחתיות בלי סכנה.
הטבע עוקב.
לא, זה השגחה עוקבת. טוב, אני מציע שבמקום שאתם כל הזמן תמנעו ממני להמשיך לקרוא, שאנחנו נקרא. סדרה החוכמה העליונה, שתהיה הלילה, או בלילה צריך להגיד, שליטה לכוחות הטומאה. להתפשט בכל מרכבותיהם, וישוטטו ענפיהם בעולם. כן, הזוהר יש לו תיאורים מדהימים של לילית שמתהלכת על גבי מיטות התינוקות בלילה, וכל מיני דברים כאלה, זה נראה סיפורים מפחידים. כן, למשל מי שישן לבד וכו'. וכיוונה שבאותו הזמן יאספו בני האדם אל בתיהם, וישכבו במיטותיהם, ישנים ונחים עד הבוקר. זה לרוב בני אדם. יש אנשים שנשארים ערים בלילה. כן? במיוחד החל מחצות לילה, מתיקון חצות באילך. על זה אומר דוד, חצות לילה אקום להודות לך. אז עיקר הלילה, זה לפי הקבלה, זה החלק הראשון של הלילה. מהשקיעה עד חצות. כן. שאז, וישכבו מתודם ישנים ונחים עד הבוקר, שאז ניתה להתפשטות והשליטה מן הכוחות ההם ומכל ענפיהם, ויחזרו בני האדם, ויצאו לעבודתם עדי ערב. זה מה שאומרים בנוסח המפורסם של מודה אני. כן? שאדם מודה בבוקר שחזרה אליו נשמתו, מה זאת אומרת נשמתו, הכוונה ההכרה שלו. והוא מה שבאר דוד המלך עליו השלום, תשת חושר ולילה, בו תרמוס כל חייתו יער, תזרח השמש, יאספון ולמנותם ירבצון, יצא אדם לפעולו ולעבודתו עד הערב וכו'. פסוק בתהילים ק"ד. ואולם, כל העניינים האלה, אגב, זה מאוד חשוב, זה אומר שאין רצף אחיד לחיי האדם, אלא יש לו עלייה וירידה, כמו סינוס. כן? עולה, יורד, עולה, יורד, עולה, יורד.
מה עולה ויורד?
הזהות שלו, כלומר, הוא ער ביום, ישן בלילה, וחליפות.
זה חשוב?
זה חשוב, כי אם לא, אז אתה לא שייך לריאליה. הריאליה היא התקדמות בעולם, לעומת הקביעות, שזה הנצח, שזה פרמה, השיעמום הנצחי. כן, לכן יש ביטוי כזה, צדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. היה מסביר הרב אשכנזי, צדיקים, בזכות זה שאין להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא, כדי להינצל מן השיעמום הנצחי. בסדר? ואגב, זה גם אומר שאפשר לתקן. זאת אומרת, אדם, נגיד פישל, הייתה פשלה אדירה במשך היום. איך הוא יתקן? הוא ישן בלילה, מחר זה יום אחר.
אבל איך אפשר בכלל להגיד את זה שהשעמום הנצחי? זה כאילו בני אדם ממשיכים להיות בני אדם גם אחרי המוות, הרי ודאי שלא.
ברור שלא, ברור, ברור, ברור. אבל זה על דרך המשל, כדי לקרב את הדברים אל ההבנה ולסבר את האוזן. בסדר? בכלל יש לנו ג'וקר נפלא. כל פעם שאומרים דברים כאלה, אומרים זה כדי לסבר את האוזן. פתרנו את הבעיה.
אני
אתמצת
עם הנייה של התאורה.
כן, התאורה ברחובות וכו', שינתה את תרבות האדם. אז מה אתה רוצה לומר? אבל עדיין, מקום שמואר בלילה, זה בשביל מטרות אחרות מאשר התאורה ביום. כן, אין דיסקו ביום.
לא, לא, אני מדבר
מבחינת השליטת כוחות. אני אומר לך, יש דיסקו בלילה. בסדר? טוב. ואולם, כל העניינים האלה בכל גבוליהם ושיעוריהם משתרשים בשורשי יסודות ההנהגה, כפי הבחנות ההשפעות הנשפעות לברואים בכל מדרוקתם, וכמו שנדבר בחלק א' אין שם. מה הוא מתכוון לומר? שכדי להיכנס לפרטי הפרטים של הדבר הזה, כדאי ללמוד סתרי תורה. בסתרי תורה יש תיאורים מדויקים של משמעות הימים והלילות, וכל המתלווה לזה. אבל זה, רמח"ל כשהוא כתב את הספר הזה כבר היה אסור לו. לכתוב בסגנון קבלי, לכן אומר שורשי המציאות, תעיין שם. מה, שורשי המציאות? כן, זה כתבי הארי, שער הכוונות, דברים כאלה. טוב, וצריך שתדע, שאף על פי שעל דרך כלל, יש סיפור, מספרים על הרב קוק, בישיבת וולוז'ין. בישיבת וולוז'ין היו משמרות, היו דואגים שלא יהיה, מצב שיש שעה אחת שבה אף אחד לא למד תורה. אז היו משמרות גם ללילות. היו נרשמים, היו קובעים, אתה בלילה זה לומד, וכו'. והרב אמר לחברותה שלו, כשזה היה המשמרה שלו, ייתכן שאנחנו מקיימים את העולם כולו בשעה זו, כי זה הזמן שכולם הלכו לישון, אולי אנחנו היחידים בעולם שלומדים תורה בשעה הזאת. אז כל העולם עומד עלינו. נו, אז מה? כן, מי אמר לך שהם למדו תורה? אולי לא.
צריך להקים כולל במזרח
אז הכל יהיה בסדר, כן, בדיוק. כן. אגב, מה שאתה אומר שצריך להקים כולל, זה דבר מעניין. אני חושב שיש ארבע הלכות, שאם יקיימו אותם, העולם יראה אחרת. הלכה ראשונה, שאסור לקבל כסף מתורה, מלימוד תורה. הלכה שנייה, שצריך לצאת למלחמת מצווה. הלכה שלישית, שאדם מחויב בפרנסת אשתו. הלכה רביעית, שאדם צריך לדעת את כל החוכמה, כדי לשבת בסנהדרין.
וכל ארבע אלף?
כן, אבל אומר לך רבי יהודה הלוי, שלא ייתכן שתמיד יהיו 70 איש באומה, שיש להם כל התכונות האלה, אם החוכמות אינן נפוצות בעם. אז יש לנו ארבע הלכות, סך הכל ארבע הלכות, ובזה אנחנו פתרנו את כל הבעיות. נכון? אני לא יודע על מה אתה מדבר. הלאה. וצריך שתדע, שאף על פי שעל דרך כלל, נאמר שהלילה היא זמן שליטת הכוחות האלה, הנה באמת אין זה אלא בחצי הלילה הראשונה. וזאת למה? כי זה הזמן שבו אתה נכנס אל החושך. כלומר, המקום שבו אתה נמצא בכדור הארץ, הולך ושוקע לתוך החלק החשוך. אבל מחצות לילה ואילך, העולם הולך ומתקדם לקראת האור. אתה לא רואה את זה. אתה נמצא בחושך. אבל האמת הגיאוגרפית היא שאתה עכשיו פונה אל החלק המואר. הנגזרת השתנתה. כן, 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 ברור, בדיוק. כן.
אז למה לפי הקבלה זה הזמן המועדף לשינה? הרי אם תשען, השתלטו עליך כוחות הטומאה.
מה, בחצי השני?
בחצי הראשון של הלילה.
בחצי השני, בחצי הראשון של הלילה, זה הזמן שלפי המקובלים צריך לישון. כי זה הזמן שאי אפשר ללמוד סתרי תורה.
אבל אם תשען, השתלטו עליך.
לא, אם תשען, אתה תקרא את קריאת שמע על המיטה, ואז יש כל מיני כוונות. בספר שער הכוונות של הארי, יש הכוונות של כל מה שבתפילת ערבית, ובקריאת שמע על המיטה, והכוונות בשינה. מה לכוון כשאתה ישן? לא, האור מפציע כבר מחצות לילה, רק שאתה לא רואה את זה. כן, יש התחלה של האור. כי הכדור, המקום שבו אתה נמצא בכדור, הולך ופונה אל החלק המואר. לכן, אם יש לך רגישות מיוחדת, אתה תרגיש את זה. כן, זה הכוונה. הרי איך אדם יודע שזה חצות לילה? איך הוא יודע? פעם לא היו שעונים. אז איך אדם ידע?
אני בסדר שאלה כאן את הכבוד, שניים שכן היו שעונים מים.
כן, אז זהו. אז הרב קוק מביא את ארבעת האופנים של כמעט חצות, בספר אורות הקודש. יש לו שם דרכי כמעט חצות, ואז הוא מביא את ארבעת האופנים. האופן האחד שם זה התרנגול, ושעון המים, הנקרא טיקלה, שמוזכר בזוהר, אבל יש גם שהאדם מרגיש את ההשתנות של סדרי העולמות באותה שעה. כלומר, משהו בהוויה משתנה, ואז אתה מרגיש את זה, אתה קם. כן? או התעוררות של הנשמה, הוא רע כבודי, הוא רע נבל וחינור, העירה שחר. אני מאיר את השחר, ואין השחר מאיר אותי. טוב, אז כנראה שזה רגישות מיוחדת. בסדר? אז שם הרב קוק מדבר על השעון מים הזה, הוא אומר, זה למי שזקוק לטכניקה.
אבל יכול להיות שגם כן. אנשים גם הפשוטים היו קשורים.
והיו שומעים בת קול מנהמת כיונה וכו'. מה אתה אומר?
יכול להיות שאנשים גם בעת העתיקה, כן, אנשים גם פשוטים היו קשורים לדברים האלה בצורה פשוטה.
יכול להיות, יכול להיות. נשכח. אבל כתוב שכינור היה מונח למעלה ממיטתו של דוד.
נדבר על זה יותר רחוק אחורה.
עוד יותר קדום. יכול להיות, כן, הרי זה מה שמשה אומר לחרטומים, נכון? כחצות לילה אני יוצא בתוך מצרים. למה אמר כחצות ולא בחצות הלילה? אז זה שמה יטעו חרטומי מצרים, ויחשבו את חצות לא כמו האמת. ולכן, ואז יקרישו את משה, ואז משה אומר כחצות לילה.
אבל מה שכחות תומה מפרמסים מהתעיר לעזאזל, למה צריכות פרמס כאן בין?
לא, הכוחות הטומאה מתפרנסים מהשעיר לעזאזל. עכשיו, יש להם כוח. אז הם משתלטים על האדם בלילה. הם משתלטים על העולם, כן, נכון. לא ש... זה אתה לא נותן להם שום מתנה, הם לוקחים. בסדר? הלאה. אך בחצות הלילה, נשפעת השפעת הערה ורצון מלפניו יתברך בכל העולמות, וניטלת השליטה מכוחות הרע. וענפיהם נגרשים ממקום היישוב, ומתחילת ההערה של היום להתעורר. אז, הם הולכים, אז איפה הם הולכים? למדברות, לערבות הקרח שבאלסקה וכו'. עד שמאיר היום ונמשכת ההשפעה הראויה, ומתחדש בה כל המציאות. ואומנם, עניין השליטה הזאת ששולטות כוחות אלה בלילה, וגירושם שנגרשים ביום, הנה הוא דבר מחוקק בטבע העולם וסדריו, זולת השליטה וההכנה שמגעת להם במעשה האדם. כלומר, זה דבר שגם אם בני האדם לא יעשו שום דבר, זה קורה. יש שליטה כזו. מה? ככה כזו שהוא ברא אותם, מה אתה רוצה? וזה ששיערה החוכמה העליונה, שלהיות מציאות הטוב והרע האמיתי, שהוא הנמשך ממעשה בני הבחירה, צריך שיהיה העולם בחוקו הטבעי עלול לשיטת הרע בו. כלומר, אם אדם היה עושה רע בלי שיהיה תשתית לזה בהוויה, הרע שהוא היה עושה פוף ונעלם. לעומת זה, אם האדם, אם יש בעולם רע מובנה, אז הרע שאדם עושה משתרש בתוך אוצרות הרע הקיימים. כן. באופן שכך היא אפשרות לשוט הרע בחלקים בינו, כמו להיעדר התפשטותו משם, בהם. ואולם לשיהיה זה, גזרה חוכמה עליונה, היות ראוי שבזמן עצמו, יהיה חלק אחד שייתן לו שליטה והתפשטות מצד עצמו, והנה הוא הכנה למה שאפשר שיינתן לו מצד מעשה האדם, ויהיה חלק אחר שייתן לו השליטה, ויהיה הזמנה למה שאפשר שיגרמו לו מעשיו. והנה שם, שתי אני חושב שצריך לקרוא סם, כן, יש פה טעות בדפוס, והנה סם שתי מציאויות חזקים שהם האור והחושך, נמשכים מבחינת ההערה וההיעלם שבערנו בחלק הלאה. כלומר, זה שיש אור וחושך בעולם, זה נובע מההערה והיעלם מההערה שדיברנו עליו מקודם, ונתן להם חלק בזמן, והיינו היום והלילה, אחריהם נמשכים שליטת כוחות התאומה שזכרנו וגירושם, והכל הזמנה לתולדות המעשים של האדם, וכמו שנתבאר. בסדר? יש דברים פשוטים. ואומנם, בהינתן שליטה זאת אל כוחות הרע האלה, ובהתפשטם בעולם, נמצא חשקו של העולם מתרבה ומתחזק.
מה פירוש הזמנה לתולדות המעשים?
הכל הזמנה לתולדות המעשים, כמו שנתבאר. מה השאלה? אתה לא מבין את המשפט הזה. זה א', זה מצער מאוד. זה מצער. כן, אז אתה אומר שאתה לא מבין את המשפט הזה. אז א', זה מצער. אתה לא מבין? שתיים, בוא נסביר לך. הרי הוא הסביר לפני כן, שאם נגיד אדם, יש לו גרגיר של חיטה, אבל אין לו איפה לזרוע אותו, לא יצא מזה כלום. נכון? גם אם הוא קצת ירטיב אותו, אז אולי תצא חיטה אחת וזהו. כמו כן, אבל אם יש אדמה, אז הגרעין יש לו איפה להשתרש, ואז יוצא מזה הרבה דברים, נכון? אותו דבר, הרוע העולמי, הוא לא רוע מרושע. זה הכוחות. כוחות הרוע. למה הם קיימים? זה כמו הקרקע. שכאשר אדם עושה מעשה רע, יש לו לאן להשתרש, ואז זה מגדיל את הרוע בעולם. זה הורס בעולם. כמו כן, זה שיש כוחות של טוב בעולם, זה דבר, אתה עושה מעשים טובים, והמעשים הטובים האלה נזרעים בתוך הטוב העולמי, ואז זה מצמיח הרבה טוב. כלומר, אז יש הדדיות בין מעשי האדם הפרטי לבין סדר הקוסמוס. עד כאן ברור? אז זה בדיוק מה שאומר כאן, והכל הזמנה, כלומר, זה מזמין את תולדות המעשים של האדם. כמו שנדבר, עד כאן, עכשיו זה ברור. אז כבר אנחנו לא מצטערים, כי עכשיו אתה מבין את המשפט. בסדר. ואומנם, בהינתן שליטה זאת אל כוחות הרע האלה והתפשטם בעולם, נמצא חשקו של העולם, מתרבה ומתחזק. כלומר, יש הרבה רוע שהולך ומצטבר בעולם. פעם היינו מטפלים בזה יפה. כל יום, קורבן התמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. קבוע. כל הזמן, כל הזמן. יוצא שסדר העולם היה באופן כזה שנכון שיש התפשטות של כוחות הרוע, אבל אנחנו כל יום מחלים אותם, קוצרים את הדשא. אבל עכשיו אין לנו קורבנות, ואז הרוע הולך ומתפשט. בסדר? זה, כן, זה מה שהוא אומר. יש רוע שלא תלוי במעשה בני אדם. זה החושך הראשון. עכשיו, כיוון שאנחנו לא מת... האם מחלים גם אותו? לא, לא בשלב הזה. לעתיד לבוא. כן, אז זה לא טוב. אתה רוצה להקריב קורבנות של נשמות צדיקים? כן. כן, כן, זה בעיה. בעיה. כן. יש הרבה רוע בעולם ואנחנו לא מטפלים בו. והאדם...
זה לא תלוי גם בסוג
הקורבן? מה?
זה לא תלוי גם בסוג הקורבן? איזה רוע וזה?
כן. והאדם, גם הוא, ביותו שוכב על מיטתו, גם עליו מתפשט התפשטות מן התומה המשוטטת בשיעור שניתן לה, כפי השייכות אשר לה בגופו של אדם מצד חומריותו ויצר הרע שבו. כלומר, גם בלי יצר הרע, החומריות של עצמה פועלת באדם, יש התגברות של החומריות בשעה שהשכל נכבה, ונשאר רק הדמיון, ולכן אפשר לחלום חלומות בלילה גם כשהשכל לא עובד. כן? אז יש פה שליטה של עולם הדמיון, שלא לדבר גם יצר הרע שלפעמים גם גובר באדם. ונוסף על זה, שכבר הוכן בסדרי ההנהגה שביות האדם ישן, חלקי נשמתו העליונים מסתלקים ממנו, כמו שהערנו בפרק ב'. זאת אומרת, מה זה חלקי נשמתו? לא מדובר במשהו פיזי, אלא חלקים שקשורים בהכרה של האדם, והם לא נפעלים כלל בשעה שאדם ישן. ואז בעצם יש הסתלקות אל השורש. האם זה טוב או זה רע? מצד אחד אפשר להגיד זה טוב, כי על ידי ההתחברות המחודשת אל מקור החיים, כשהם ישובו, הם יוסיפו כוחות חיים חדשים באדם. ותואם טעם מיטה במקצת, והוא מה שכתבו חז"ל, שינה אחד מ-60 במיטה. מה? ונמצא שאז מתגבר יותר בגופו החושך, בהיעדר אור הנשמה מזכך אותו, על כן נמצא שם בית כניסה יותר אל הטומאה לשרות עליו, והוא עניין רוח הרעה, שפרשו חז"ל ששורה על הידיים.
מה זה בית כניסה?
מקום להיכנס. כן. עכשיו, מה זה הרוח הרעה? צריך ליטול ידיים. לפי המקובלים, בעצם הרוח הרעה שולטת בכל גוף האדם בלילה. אבל לקראת ההתעוררות שלו, הרוח הרעה הולכת ומתנקזת בידיים. למה בידיים? כי זה כלי הפעולה. כלי הפעולה לקראת זה שהאדם הולך לפעול בעולם, כשהוא ער, הוא הולך לפעול, אז התאומה, שיריותיה של התאומה, מתנקזות דווקא בנקודה שמתנגדת אליהם, שזה הידיים. ואז יש רוח רעה, אך שורתה על הידיים ולא על המקום, ולא על מקום אחר הוא, כי זה השיעור וזה הגבול שהגביל עליה החוכמה העליונה, מה שתשרה לאדם, שהוא הנאות לפי מצבו בעולם, לא פחות ולא יותר. כן, מה? אם האדם מזוכח לגמרי, אז הוא לא מתעורר. טוב, ילד קטן, מה אתה רוצה? אתה תבלבל לו את המוח, תשאל אותו מה התוספות האחרון שלמדת, באמת, נו. והנה, הכינה החוכמה העליונה לאדם, מה שהשתדל בו בבוקר והתרומם ממה שנשפל במצב הלילה. אגב, זה אומר, אנשים לומדים שולחן ארוך. ההלכות הראשונות שהם פוגשים, נטילת ידיים. זה דבר שהוא לכאורה לא כל כך מרכזי, זה דבר שתוקן מאוחר בהיסטוריה שלנו, זה לא כתוב בתורה. כן? אבל האדם הפוסט-נבואי זה מה שהוא צריך לפגוש. צריך לפגוש את האפשרות להיטהר מהטומאה. זוכר פעם היה בחור במכון מאיר, היו לו כל מיני דמיונות, וכל מיני מחשבות של רוח הקודש, כל מיני קשקושים היו לו הרבה. לקחתי אותו לרב מרדכי אליהו, זכרונו לברכה. הרב אליהו אמר לו, קודם כל נטילת ידיים, אחרי זה נדבר. כן, זה מעניין, זה... צריך לחזור לקרקע. כן, מה אתה אומר?
אליהו אומר שמי שהכי מפריע נטילת ידיים, ולא
הולך
ארבע
מבין נטילת
ידיים, זה
הבדואים. זה? כן, טוב. מי אומר את זה?
הרב דב
יוח. טוב, נו.
בעצם מקביל ל...
גונזין.
בבית מקביל למשנת לנבואה הראשונה של התפילה של הכהנים.
טוב, ברור, זה שאנחנו נותנים ידיים, זה חיקוי של הכהנים. כן, הרי כהן חייב ליטול ידיים לפני שהוא אוכל תרומה. זה דין דאורייתא. אנחנו מתנהגים כמו כהנים, נותנים ידיים. שמה? נו, ואז מה? אבל דווקא אתה צריך לטול ידיים. והנה הכינה החוכמה העליונה לאדם, מה שישתדל בו בבוקר ויתרומם ממה שנשפע במצב הלילה, להיטהר ממה שנטמא. וכן ישוב וירומם העולם כולו ממה שנשפל. כלומר, נטיית ידיים זה בגלל שהייתה איזה דרמה בקוסמוס שאתה שותף לה. אז אתה נוטל ידיים, אתה מתקן בעצם את העולם כולו. על ידי פעולה של איזון חוזר. ועניין זה כולו נכלל בתקנות הנתקנות לזמן הקימה, מן הפעולות ומן הדיבורים, וכבו, תודה רבה, שיתבאר, תודה, אין בעד מה, שיתבאר בשיעתה לשמיה. והנה הפועל הראשון הוא טהרת הידיים. כן, כי הנה הם הם שנטמאו, ושרה עליהם רוח הרעה, וזה צריך לגרשו מהם ולטהר. והנה חקק הבורא יתברך שיגורש מהם על ידי הנטילה הראויה כמו שהמדינו חז"ל, ונמצא כל גופו של האדם נטהר בזה. כמו שכולו היה נטמא מהשראתו של הרוח הרע עליהם. כלומר, אתה מטפל בידיים, אתה בעצם טיהרת את הגוף כולו. אגב, מעניין, בהלכה זה לא מוזכר. למה נוטלים ידיים? מחלוקת ראש ורשב"א. למה צריך לטול ידיים בבוקר? מחלוקת ראש ורשב"א, למה? האחד אומר, כי הידיים משמשניות. כלומר, במהלך הלילה, אתה לא יודע במה הידיים שלך נגעו, אז הידיים משמשניות, צריך ליטול ידיים. יש מי שאומר, לא, זה כי האדם נעשה כבריאה חדשה, אז כדי לציין את היותו בריאה חדשה, הוא נוטל ידיים. אף אחד לא הזכיר רוח רע. עכשיו, יש לזה השלכות הלכתיות. אם אדם ישן עם כפפות, לכאורה, לפי הדעה האחת, הוא לא צריך ליטול ידיים. ואם אדם היה ער כל הלילה, לפי הדעה השנייה, לא צריך ליטול ידיים. ואם אדם ישן עם כפפ... כל הלילה היה עם כפפות וער, ברור שלא צריך ליטול ידיים. אף על פי כן, כתבו הפוסקים, ייטול ידיים. למה? אומרים מפני רוח רע. אבל זה לא כתוב בפוסקים. נכון. אלא שהפוסקים, הם אומרים לך דבר שהוא רציונלי. כלומר, אני... אדם פשוט, אני רוצה להבין, למה אני צריך לתת ידיים? אז מספרים לך סיפור. ידיים יש משניות, בריאה חדשה. אבל הסיבה האמיתית היא רוח רע. אבל לעולם לא, אנחנו לא נפסוק הלכה על יסוד דבר שאי אפשר לבדוק אותו. שהוא רחוק מן ההכרה של כל אדם. לא, אני כבריאה חדשה, אני מרגיש את זה בבוקר. אני מתחדש. עד עכשיו ישנתי, עכשיו אני כבריאה חדשה. זה דבר שאני יכול להבין. רוח רע, אני לא רואה רוח רע. תראי לי את הרוח, איפה היא הרוח הרע פה? לא ראיתי אותה. מה? טומאה וטהרה, אנחנו כן פוסקים הלכה לפי זה. נכון, אז מה? נכון, ולכן צריך כל מיני הסברים. למשל, טומאת הנידה. טומאת הנידה, אומרים חז"ל, למה יש טומאת הנידה? כדי שהאיש והאישה, כשהם חוזרים אחד אל השני, ירגישו כמו שזה פעם ראשונה. כן? אז זה לא הסיבה. כן, אבל כלומר, לא יגידו לך טומאה וטהרה. יגידו לך אסור ומותר. כן, אבל הדינים, אתה צריך להצדיק את הדינים. כן? לא הבנתי מה? כן, אבל בספרות מסביב כן מביאים הצדקה לדינים. בסדר? עכשיו, הצדקה לדינים, אם כבר אתה מחפש במקורות ההלכתיים, אז יגידו לך, או כמו הראש או כמו הרשב"א, ובסוף יוסיפו לך פוסקים רוח רע. כשבעצם הרבה פעמים ההסבר לכאורה הצדדי הוא ההסבר האמיתי. או? מה? כן, בואו בסוגריים, אבל זה האמת. לא רצו להגיד לך את זה, אבל בסוף זה פרץ. כן.
זה הסיבה האמיתית, למה?
אה, כי גם הסיבה האמיתית היא מתלבשת בהסברים הרציונליים, ואז אנחנו צריכים להתחשב בהסברים. ולכן מי שישן עם כפפות, לא נוטל, לא מברך על נטילת ידיים. אוקיי? טוב. איפה אנחנו? וימצא כל גופו של האדם נטהר בזה, כמו שכולו היה נטמע מהשראתו של הרוח העליון. ויש בעניין הזה גם כן תיקון לכל הבריאה כולה. פתאום מקפיצים אותך. אתה עד עכשיו ישנת, ועכשיו אתה רוצה להתכונן ליום שלך, נוטים ידיים. חוץ מזה, תיקנת את העולם כולו. להתאהר מתקומת הלילה ויצאת מחשקתה, והנה חיבור לזה גם כן, נקות האדם את גופו בפנותו, כמו צריך במחילה מכבודכם ללכת לשירותים, ונמצא כולו מתאהר ומזדמן להתקרב שני בור. ואולם, אחר זה יבואו שני מעשים, אשר כבר הם בעצמם מכלג התרייג מצוות. כלומר, כל זה, זה לא היה בתרייג מצוות. נטילת ידיים זה מצווה דרבנן. בסדר? ומתחברים עם תיקוני התפילה לשמת עבודה יומית, והם הציצית והתפילין, ונבאר בתחילה, עניינם הפרטי, ואחר כך נבאר מדרגתם, תיקוני עבודה יומית שזכרנו. קודם כל, מה זה עושה לך? ב', מה זה עושה לעולם? תלית ותפילין. הציצית והתפילין. ציצית בלי תחלת, זה דאורייתא. אסור ללבוש בגד של ארבע כנפות, מדאורייתא, בלי להטיל בו ציצית. זה דאורייתא. אלא מה? מה אתה עושה כשאין לך תחלת? אז ההלכה היא שתחלת לא מעכבת את הלבן. כן? כלומר, אתה שמת רק לבן, לא שמת תחלת, בסדר. כלומר, יצאת ידי חובתך, אתה לא עבריין כשאתה לובש את הבגד של ארבע כנפות. האמת היא שמעיקר הדין לא חייבים בכלל לשים ציצית. כלומר, אדם יכול לומר, אני לובש בגדים שאין להם ארבע כנפות, ולכן אני פטור מהציצית. אף על פי כן, הוא אומר, המשנה ברורה בשם המדרשים, שלעתיד לבוא יהיו ישראל מצוינים בציצית. כמו שכתוב, אשר יקחו אנשים מכל משפחות האדמה, כמו יוחזו בגד איש יהודי למור, נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם, אז מה זה בגד איש יהודי? זה הכנף של הציצית. מה? זה הקפוטה, כן, כמובן. הבעיה היא ככה שהיום, ויש בכלל שאלה, מדוע הפרק לא חייב בציצית? יש לו ארבע כנפות, מה? זה לא כזה פשוט, כי יש לך, נגיד, אתה לובש מעיל, סתם מעיל רגיל. מעיל רגיל, יש לו שתי כנפות פה, ושתי כנפות פה. למה אתה לא שם ציצית? אה? למה? למה? אתה אומר שתיים קדימה, שתיים אחורה.
ברור לי
לגמרי
שכל בגד יש לו
פתח כן, לא, אבל סוודר יש לו רק למעלה, ובסוודר אין ארבע כנפות.
לא,
אבל זה פתוח עד החצי נגמר. רגע, רגע, רגע. יש לי מעיל, הוא כולו פתוח, מפה עד למטה, נכון? יש שתי כנפות פה, שתי כנפות שם. אז למה אני לא אשים ציצית? לא, רגע, לא, נגיד, הנה, פה. זה לא כנף זה?
תלוי בהגדרה, לא.
הנה, פה יש לך כנף, ופה יש לך כנף, נכון? אז למה לא עושים ציצית בארבע מקומות, אה?
תורים מפרדים.
אה, זאת אומרת שאם זה מקופתר, אתה אומר זה יהיה פטור, אם זה לא מקופתר, יהיה חייב.
לא, הריץ'ראץ' גם.
נגיד שפתחתי את הריץ'ראץ'. אני שואל את השאלה. יש, מה? למה לא? אז מרן הבית יוסף מצא היתר. למה לא? הוא אומר, כי מה שאמרו שיש חובה בציצית, זה שניים קדימה, שניים אחורה. כן, שזה דבר מאוד קשה לקבל, יש על זה כמה קושיות אפילו מממצאים ארכיאולוגיים, אבל לא ניכנס כעת לזה. רק אני מציין את הקושיה. כן? פשוט. מה?
זאת אומרת שהם היו עושים את...
פשוט.
אם זה ככה.
בסדר, מה אתה אומר?
אם זה ככה, אז הם היו עושים בגד
מיוחד. אגב, היהודים בתימן, כשהם לובשים ציצית, אז זה שני, הכל ארבעת הכנפות קדימה.
נכון.
וכך גם יהודי טוניס. כן? אז זה קצת קשה על הבית יוסף, שלא לדבר על הציורים בבית הכנסת בדורה אירופוס.
קשה עליהם, על הבית יוסף.
לא, כי זה מראה שזה היה מנהג. מראה שזה היה מנהג. אגב, סתם ככה, כשאתה לובש טלית, שניים קדימה, שניים אחורה, כל הזמן זה מחליק ונופל. כל הזמן. לעומת זה, כמו שהתימנים לובשים, אין בעיה, נכון? זה לא נופל. אז כן, יש כמה קושיות שאני מדבר על, על הציורים בבית הכנסת בדורה אירופוס. היה בית כנסת בתקופה של האמוראים, בעיירה נקראת דורה אירופוס בצפון סוריה. בית הכנסת הזה כוסה באפר במאה השלישית. כן? כוסה באפר, לא נשרף, לא נהרס, לא כלום. כוסה באפר. סתם, אני יודע, אני חושב שהייתה רעידת אדמה או משהו כזה. בקיצור, זה כוסה. ורק במאה ה-20 גילו את הבית כנסת הזה, וראו ציורי קיר. ציורי הקיר האלה מאוד יפים, מאוד מיוחדים. אפשר למצוא אותם בספרות. ושם רואים יהודים עם ציצית. לובשים את הטלית כמו התימנים.
התורה אמרה להתעטף, אז דבר שמשתנה
עם הדורות. בסדר, אז לכן, אם משתנה איך שמתעטפים, אז אני שואל שוב על המעיל הרגיל, המעיל שבו אתה לובש, יש לך פה שני כנפות בצווארון, שתי כנפות למטה, למה אתה לא שם ציצית? כן, טוב, אבל אנחנו להם לישראל, לא נבלבל להם את המוח. אבל ראיתי כאלה ש... ראיתי כאלה שמקפידים על זה. מה? לא, דיברתי על ציצית. טוב, כי מישהו פה שאל על העולם החרדי וזה, קפוטה וזה. טוב. אני ראיתי מי שהטיל ציצית בצווארון. כן? אני חושב שאתה הכרת אותו, היה בטכניון, בבית כנסת, כן?
אני מקווה, אני...
זה יותר פשוט
ללכת עם טישרט. ללכת עם טישרט, בסדר, אתה הולך עם טישרט, הכל בסדר. בסדר, טוב. בואו נחזור אל הרמח"ל. עניין הציצית הוא, הנה רצה האדון ברוך הוא שיהיו ישראל מתוקנים, בכל בחינותיהם בענייני קדושה. ועל כן נתן להם מצוות לכל זמניהם, וכפי כל מקרים, כלומר ככל שיש יותר מצוות יותר טוב. למה? כי אז בכל סיטואציה בחיים יש לה פגישה עם האלוהות. כן? אז בניגוד למה שאמרו הגויים, שהקדוש ברוך הוא נתן הרבה מצוות לעם ישראל, כי הוא שונא אותם, כדי להכשיל אותם בזה שהם יעברו עבירות. כן? כי אם יש תרייג מצוות, אז יש תרייג עבירות פוטנציאליות. זה... כן, אבל גם פאולוס, כן? בעצם כתוב בברית החדשה שישו גאל אותנו מכללת התורה. כן? לעומתו, לעומת דברי פאולוס ודברי האבנגיליון, רבי, אבל לא להגיד קדיש. כן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך קיבל להם תורה ומצוות, וזה המהר"ל, יש לו פרק שלם בנצח ישראל, שבו הוא מסביר שדברי רבי חנניה בן הקשיא מכוונים כנגד דברי פאולוס. כן? והוא אומר, קושיה זו היא קושיה קדומה של האומות על ישראל. קושיה קדומה מן האומות על ישראל. ואז הוא מתאר, עכשיו, גם פה רמח"ל אומר, הקדוש ברוך הוא עשה לך טובה, כן? כי למשל, נשאלת השאלה, איך אני מתחבר אל הנצח? למה זה חשוב לדעת איך אני מתחבר אל הנצח? כי ההווה מאכזב. למה ההווה מאכזב? כבר בודה אמר את זה, שההווה מאכזב, הדוקה, אנחנו קורא לזה, מעניין, קורא לזה דוקה. דיקי, כן, בקיצור. כן, אז למה זה מאכזב? כי כל דבר הוא חולף. כמו שאמר הגיאוגרף לנסיך הקטן, שאנחנו לא רושמים פרחים במפות ספרי ההיסטוריה, ספרי הגיאוגרפיה, כי, אז הוא אומר הנסיך הקטן, אבל זה הדבר היפה ביותר שיש. הוא אומר, כן, אבל זה חולף, זה בר חלוף.
זה פיקציה.
לא, זה לא פיקציה, זה בר חלוף. ההווה הוא לא פיקציה, הוא בר חלוף. כיוון שהוא בר חלוף, אז אין חשיבות לפרחים. וזה המשבר הגדול בחיים של ה... נסיך הקטן, ואז הוא מחליט שאת חייו עכשיו הוא מקדיש למצוא משמעות נצחית לפרח החולף שלו. בסדר? עכשיו, אני מבין אותו, אבל ההלכה מצאה פתרון אדיר. לכל סיטואציה בחיים היא נתנה הלכה. למשל, אני קושר את הסרוכים שלי. עכשיו, ילד, בפעם הראשונה שהוא מצליח לשים, לקשור את הסרוכים, הוא מלא גאווה והוא הולך לאמא שלו. אמנם זה נעל ימין במקום נעל שמאל, וזה גם הקשר לא בדיוק קשר, אבל הוא מלא גאווה, הוא בא להראות לאמא שלו שהוא קשר את הסרוך. ואז אמא שלו אומרת לו, אין לזה שום חשיבות, זה בר חלוף. הרסה לו את החיים, נכון? מה עשתה ההלכה? נתנה הלכות איך קושרים את הסרוכים. וואו, זה מדהים. אם יש הלכה איך אני קושר את הסרוך, אז קשירת הסרוכים שלי לא עבודה. יש לה משמעות. כן? עכשיו, לא סתם, קושרים סרוך שמאל לפני סרוך ימין. למה? כי למדו בדיני קשירה, שכיוון שהתורה ציוותה לקשור תפילין ביד שמאל, אז מזה אני מבין שענייני קשירה קשורים לשמאל. אבל למה התורה ציוותה לקשור את התפילין ביד שמאל? כי צריך לכפות את מידת הדין, שהיא מידת השמאל, על ידי מידת הימין, שהיא החסד. כי בתחילה עלה בדעתו של הקדוש ברוך הוא, מחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים, ואז נתקיים העולם. יוצא לפי זה, שכאשר אני מקפיד לקשור שרוך שמאל לפני שרוך ימין, אני מחובר אל התוכנית של הבריאה בכלל. ואז הצלתי את עצמי מן התוהו. מה הקושיה?
למה התורה מתחילה בראשית שזה מהצד של השמאל ולא מהימין?
לא, לא.
תחיל בימין, אז אם כבר.
לא, כשלהתגבר על הדין.
אתה רוצה תשובה לשאלה? למרות שזה לא קשור, אבל אני אגיד לך. כדי, אם יש לך א' וב', אתה לא תבין את א' לפני שהתחלת בב'. בסדר? טוב. הלאה. ועל כן, והנה, מכלל מה של האדם הוא, המלבושים שהוא לובש. ולמען גם הם יתוקנו בקדושה, ציווה שהוא שם בהם הציצית. ואז נמצאים, נתקנים בקודש. תגידו, זה מה, זה דבר משני? הרי אני לא נולדתי עם בגדים. אז למה זה כזה חשוב, הבגד? התשובה היא שאין אדם בעולם בלי בגדים. זה לא קיים. כלומר, כשחוקרים ניסו להגדיר לעצמם מה זה האדם, במיוחד כשהגיעו לשבטים מרוחקים באוקיינוס השקט, ועם מאפיינים תרבותיים מאוד מאוד שונים ממה שהכירו במערב, אז עלתה השאלה, איפה הגבול בין האדם לבהמה? והתשובה הייתה הבגד. כלומר, אין לך שום חברה אנושית שבה אין בגדים, אפילו אם מדובר רק בנוצה על הראש או בחוט על הצוואר. כן, אבל זה, אדרבה, החלטה ללכת עירום בהודו, כן, זה הג'יינסטים, כן, אז זה החלטה אנטי-תרבותית. זאת אומרת, זה לא דבר המובן מאליו, אלא זה דבר שהם עשו לעומת. זאת אומרת שהאדם, באשר הוא אדם, יש לו בגד. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהאדם הוא יצור כזה שאיננו מסתפק במה שהטבע העניק לו. זה היצור היחיד שמתלבש. נכון? עכשיו, למשל הקופים, שהם מאוד קרובים אלינו, בסופו של דבר, אין להם בגדים. אלא הם נולדים עם הפרווה. האדם הוא קוף בלי פרווה. איך להסביר את זה?
קוף מפגר.
אה?
קוף מפגר.
זה קוף מפגר, והשאלה היא למה? פשוט מאוד. הרי על פי ה...
בלי
מה?
גם בלי זנב.
בלי זנב, זה נכון. זה נכון. האדם, לפי התיאוריות האבולוציוניות, עבר איזשהו שינוי. מתי מופיע הפרווה בקוף? בשלב שלפני הלידה, כלומר, זה הדבר האחרון שהעובר של הקוף מפתח, קצת לפני יציאתו, הוא מפתח פרווה ויוצא. האדם, האבולוציה גבעה, שהוא משקיע אנרגיות אדירות בפיתוח קופסת המוח שלו. ואז יוצא שזה על חשבון היווצרות הפרווה, ואז הוא יוצא לפני שהוא הספיק לעשות את הפרווה. יוצא שהאדם הוא סוג של קוף מפגר. שלפי הטבע חסר לו משהו, ולכן הוא משלים את עצמו על ידי הבגד. כן, אז הבגד הוא מאוד מאוד משמעותי בהגדרת זהות האדם. מה? כי כיוון שאת האנרגיה הוא השקיע בפיתוח המוח, כשהוא נולד הוא לא הספיק עדיין לפתח את הפרווה. ככה מסבירים בעלי האבולוציה. מה? בגד לא חשוב.
אז למה הבגד הוא חשוב?
בגד הוא חשוב כי הוא בא להשלים את מה שאין לו. כיוון שאין לו פרווה, הוא צריך בגד. כן? יש גם כמה כלבים שנתונים לאכזריותן של כמה זקנות שסרגו להם איזה סוודר כזה. כן, מה אתה אומר? כן. טוב. אז מה? יוצא לפי זה שהבגד הוא הגדרה מהותית באדם. כן, מה אתה אומר? זה הרמח"ל. לא, איך יוצאים מהלילה? כן, כן. הוא מתחיל מהלילה, ואז הוא... איך יוצאים משם?
נתנו לי צויה שתינוק יבלד מעבר לתשעה חודפים, אז תצאו לו פרווה.
אני לא מאמין, זה הרי המוטציות וזה, זה לא דבר שאתה... טוב. בעניין, אגב, יש באמת שאלה, האם ההתפתחות, הרי האדם הוא יצור מדהים, במובן הזה שהוא המציא את הטכנולוגיה, התרבות, שינה את פני כדור הארץ, עד כדי שסכנה גם לכדור הארץ, לפי כמה שיטות וכו'. אומר המהר"ל מפראג, בהקדמת תפארת ישראל, לא סליחה, בפרק ראשון של תפארת ישראל, שהקדמה הטכנולוגית איננה סימן לעליונות האדם, אלא אדרבה לחולשתו. כן, זה בגלל חולשת האדם. כלומר, כיוון שהנתונים הטבעיים של האדם הם חלשים, לכן הוא זקוק לתעשייה של בגדים, של בתים, של הכנת המזון, שינוי המזון, כן? הוא צריך כדי לעשות לחם, יש 11 מלאכות, כן? זאת אומרת, כל אלה באים כדי להשלים את חסרונו של האדם.
נו.
כן, נכון.
השרירים שלהם בנויים אחרת, הם לא נחלשים. בגלל שאצל האדם השריר כן נחלש, בגלל שרוב האנרגיה הולכת למוח.
יפה, יפה. הנה, זה אילוסטרציה נכונה. זאת אומרת שבעצם האדם הוא יצור חלש, ולכן הוא המציא את הטכנולוגיה. אז מה עצמותי באדם? אומר המהר"ל, המצוות. הן פעולות אלוהיות המבטאות את העובדה שיש לו נשמה. כן, מה אתה אומר?
זה מעלה את האדם, תיקון החטא של האדם הראשון.
לא הבנתי.
ככל שיש טכנולוגיות, האדם צריך פחות להתאמץ.
כן, כן, ברור. אבל אז אתה אומר בגלל הנפילה. שוב, זה...
לא, אני אומר שהתיקון, המצב
ההתחלתי,
זה שאדם לא מתאמץ.
האדם כן צריך להתאמץ מלכתחילה, שנאמר, ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. זה לפני החטא.
כבשו, אבל
לפני החטא. מה?
זה מה שלפני החטא לא הזיע.
זה לא צריך להזיע, אבל הוא צריך לעשות.
כבשו, זה
לפני החטא. כבשו, לפני החטא, כן, ברור. כלומר, זה שהאדם צריך להתאמץ, השאלה כמה להתאמץ. הכללה גרמה שהוא מתאמץ הרבה, בזיעת הפיך. אבל לפני כן, לעובדה ולשומרה. בסדר?
מה עצמותי אצל האדם?
מה?
מה עצמותי?
מה עצמותי אצל האדם? היות לו נשמה, וזה מחייב אותו.
הרב אמר מצוות. מצוות. מה עצמותי אצל גוי?
אז שבע מצוות. טוב. איפה אנחנו? ועניין עמוק מזה נכלל עוד במצווה זו, והוא היות האדם נסמן לאלוהיו כעבד לאדונו. והרי זה מכלל קבלת עולו, יתברך וישתעבד עולו, יתברך, והנה ניתן לאדם להיות מתקן את כל הבריאה, כמובן בחלק א', ונמצא שהוא עובד עבודתו של הבורא יתברך ועוסק במלאכתו, שהוא העמיד הבריאה אשר ברא על המצב הנרצה מן יתברך, ואולם זה יוצא ממעשה אדם ופעולותיו, שיפעל כפי התורה והמצווה שלה. זאת אומרת, אם אתה מעמיק במשמעות של הציצית והתפילין, אתה מגיע גם לתיקון העולם כולו. אבל שוב, כיוון שרמח"ל כתב את זה בתקופה שהיה אסור לו לכתוב על פי הקבלה, אז הוא משאיר את זה להבנתך. אמנם, כלל כל העבודה הזאת, עומד על יסוד אחד, שהוא היות האדם עבדו של הבורא יתברך, שימסר לו העניין הזה של תיקון הבריאה והופקד בידו, שעל כן הדבר הזה מסיח בידו, ומעשיו מגיעים להוליד תולדות אלה. ואולם, כלל המציאות, כלל מציאות היות מס הזה על האדם, נקרא הוא לא יתברך, שעליו כעול האדון על עבדו. זאת אומרת, נגיד את זה אחרת, מה זה העול המוטל על האדם? האחריות. אם אדם נמצא בעמדת, עמדת השפעה גדולה, אז האחריות שלו יותר גדולה. למשל, מצאנו במשנה במסכת סנהדרין, רשימה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. כמה אנשים יש כאלה? 7. והמשנה מונה, סופרת, מי אין לו חלק? רק 7 אנשים. מעניין. מי זה 7 אנשים? 3 מלאכים, 4 אדיוטות. אז קודם כל, 3 מלאכים, והמלך עשוי להיות בלי חלק לעולם הבא. למה? כי מה שהמלך עושה, פועל על הכלל כולו. לכן האשמה שלו היא הרבה יותר גדולה. לכן 3 מלאכים אין להם חלק. ומה עם 4 אדיוטות? אחד נביא, ו2 ראשי סנהדראות, ו1 משרת של הנביא. כלומר, שוב, אנשים שנמצאים בעמדת אחריות. ולכן שם יש סכנה. אבל אדם רגיל, שאין לו עמדת השפעה כל כך גדולה, אז הסיכוי שלו שלא יהיה לו חלק לעולם הבא קטן מאוד. בסדר? זה מה שאומר. ודבר, אז זה נקרא העול, העול שיש על האדם. למשל, מדינת ישראל היום, בעקבות המלחמה, הופכת להיות בעלת השפעה עצומה. כלומר, מדינה קטנטונת, בבחינת שטחה, הופכת להיות מעצמת על במזרח התיכון, וגם בעלת השפעה על הסדר העולמי. במידה מסוימת. הדבר הזה בעצם מחייב גם אחריות. אתה צריך לחשוב, בסדר, אז מה אתה עושה עם העוצמה הזאת? כן, מה אתה אומר?
אז מה שהרב אמר לפני כן, זה מסוכן.
המסוכן.
זה מסוכן מהסיבה הזו שאם אדם יבוא ויגיד, אני איש פשוט, זה לא חשוב, אני אעשה מה שאני רוצה. אבל כשאדם רואה את עצמו גדול, אז הוא מבין שכל דבר שאת קטן מסוכן. אז אני חושב שההנחיה הזאת מלכתחילה יכולה להיות מסוכנת, שהאדם יגיד לעצמו, הם הגדולים, הם
בסכנה. כן, כלומר, יש אנשים שיגידו, שמע, אני, מה לי כל הצרה הזאת, נכון? זה מה שרוב בני אדם עושים. רוב בני אדם בורחים כל עוד נפשם בם מאחריות. נכון? זה העניין. כן, אבל זה מה שעושה אותם מסכנים. נגיד, אתה אומר לי מישהו, תעשה מה שאתה רוצה, לא אכפת לי ממך. זה, הרגת אותו. כן. ודבר זה מתחזק על ידי פרטים ידועים שתלאו בהם האדון ברוך הוא, מכללם הרישום והציון בציון זה של הציצית, אמנם מלבד היות הדבר הזה מצווה תמידית, עשו ממנו החזל תיקון בתיקוני התפילה, והוא להיות מתעטף בתלית של להתפלל בו. זאת אומרת, מלבד זה שאדם מתלבש ואז הוא שם ציצית, יש גם לאדם אחריות על התפילה שלו, שהתפילה שלו צריכה להיות עם תלית. והתיקון וקבלת העול שזכרנו, להיות בכוח זה תופס ואוחז במלאכתו יתברך, דיינו תיקון העולם וכמו שנתבאר. לא, הוא לא הסביר למה. הוא לא הסביר, אבל אפשר להיכנס לפרטים, אתה רוצה, אבל דבר מאוד מעניין. החלק היותר רחוק מן הנשמה באדם, זה הגוף. החלק היותר רחוק מן האדם, מן הגוף, זה הבגד. החלק היותר רחוק בבגד זה הכנף. כלומר, הקצה של הקצה של התגלות האדם, שמה נמצאת התחלת, שהיא היחס אל האינסוף. כלומר, מגיד מראשית אחרית, סוף מעשה ומחשבה תחילה, ומצחיות נחושת על רגליו וכו'. לא, זאת אומרת, זה החיבור של הקצה היותר רחוק מן האלוהות, אתה קושר אותו דווקא אל הראשית, על ידי התחלת.
איך חובים את האלוהות דווקא במקום
אחר? אז זהו, בדיוק, זה עניין של האמונה. האמונה היא אומרת שיש אחדות בהוויה. בסדר?
אז דווקא במקום יותר רחוק.
לא, אפילו במקום יותר רחוק. מה?
אפילו בהסתרה.
אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, אז מה?
ודאי גם שם.
ודאי גם שם, מה יש? מה? נמצא התחלת. מעניין, אולי אפשר מהמשפט הזה לעשות שיר או משהו כזה. כן, לא חשבתי על זה. כן. השינוי בא מהקצוות. כן, למשל, ראיתי פעם, אני חושב שזה פיטרסון כתב על זה, אני לא בטוח שזהו, אבל למשל, אדם אומר לעצמו, יש תכנים שמבלבלים לי את המוח בטלוויזיה. אז הפתרון יהיה להשתלט על תחנת הטלוויזיה, ושמה להביא תכנים חיוביים. הוא אומר, לא, זה לא נכון. אתה צריך לעצור את הזרם הזה אצלך. כן? אתה לא פותח את המסך. ואז ממילא יש איזו פעולה חוזרת עד שזה מגיע, לאן שזה צריך להגיע. כן? זה נכון.
גם להפציץ את האולפן.
אפשר להפציץ את האולפן. מעניין מאיפה באה לך המחשבה הנפלאה הזאת. טוב, עד כאן. פלנה אדם, פעם.